טוב, שבוע טוב. אנחנו נעסוק היום בעוד נושא אחד שהוא מאוד חשוב לפני שנכנסים ככה לתוך באמת לתוך ממש הנושאים עצמם שהרב קוק דיבר עליהם, אבל זה משהו מאוד בסיסי שהוא נוגע לכל הדמות ולכל ה... וזה הכתיבה, הסגנון כתיבה של הרב קוק. מי שמכיר, מי יצא לו פעם ככה ללמוד איזה פסקה של הרב קוק לבד, או מה? יצא למישהו פעם ללמוד פסקה של הרב קוק? מה? כן, עוד מישהו? מה? יצא קצת. אז גם מי שלא יצא לו ממש ללמוד לבד, אולי בשיעורים וכל מיני דברים כאלה, אז יצא לכם לראות שהכתיבה, כתיבה של הרב קוק, כתיבה גבוהה כזאת. כתיבה כזאת, והיא לכאורה לא קלה כל כך להבנה במה שנקרא במבט ראשון. זה לא כמו, יש דברים שאתה קורא אותם, פעם, פעמיים אתה ישר מבין, כאילו זה מה שנקרא כתוב בגובה העיניים, כן? זה דברים שכתובים גם אם הם נכתבו פעם על ידי גדולי ישראל, זה לא משנה, אבל זה ממש מובן וקרי. הרב קוק, וואו, כתיבה שלו מאוד גבוהה. ואז פעם מישהו שאל אותו, איך אנחנו יודעים מה שאלו אותו? כי יש, אם אתם מכירים, אנחנו עוד נעשה סדר בכל הכתבים של הרב קוק, אבל אחד מהכתבים זה הסדרה של אגרות הראייה. מה זה אגרות הראייה? זה מכתבים שהרב קוק עונה לאנשים ששלחו לו שאלה. פעם הכל היה לא בכל האמצעים שיש היום, אלא מכתבים. שלח מכתב ו... הרב קוק עונה למכתב ומסביר לאדם. אגב, סוגריים, האגרות באופן יחסי הן קצת יותר קלות מאשר יש פה כיסאות, למה צריך כיסאות להביא? יש פה, יש שם. בגלל שהוא כתב לאנשים, אתם יודעים שיש הבדל בין כשאתה כותב למישהו לבין שאתה כותב ככה לעצמך. הרי שאר הדברים שהם לא מכתבים, אז אתם יודעים שהרב קוק היה לו מין שעות כאלה שהוא היה נכנס לתוך החדר שלו ושרתה עליו מה שנקרא, שרתה עליו המוזה, והוא היה כותב, נשפח ככה דברים, רעיונות מאוד מאוד גדולים, לפעמים עובר מנושא לנושא, מה שזה. אבל במכתב אתה צריך לענות למישהו שאל אותך משהו מסוים, אז לכן הכתיבה באופן יחסי זה. ואז, אז מישהו שאל אותו, מתוך התשובה אפשר להבין מה הייתה השאלה. כי אם אני אקריא לכם את המשפטים הראשונים...
אז זה בלי השאלות?
מה?
זה בלי השאלות,
זה רק התשובות. יש ספר שנקרא אגרות לראייה, אבל הבעיה, לא בעיה, זה פשוט לא מותאם פה אחד לאחד למה שיש פה. זאת אומרת, מצאו בכל הגניזות של זה, בגנזכים, מצאו מכתבים שנשלחו לרב קוק, שהדפיסו את המכתבים האלה בספר. אבל לעשות את ההתאמה פה בין זה לבין זה, זה לא בהרבה מכתבים, זה ממש אחד לאחד. אבל אתה יכול להבין את השאלה מתוך התשובה. כי נגיד פה, איגרת בקרח א' ואיגרת ר' ט' ז', אז מכתבו היקר הגיעני, יהודי שקראו לו בנימין מנשה לוין, אדם מאוד מלומד, אם במקרה נתקלתם פעם בסדרה שנקראת אוצר הגאונים. אתם תראו בספרייה, יש סדרה של ספרים, נקראת אוצר הגאונים. מה זה אוצר הגאונים? זה פשוט אוסף של תשובות של הגאונים. אתם יודעים שהיה תקופה אחרי הסבוראים, לפני הראשונים, יש שם תקופה של הגאונים, אנחנו מכירים חלק מהם מפורסמים, רב סעדיה גאון וכולי. כל פנים, הרב הזה, היהודי הזה, בנימין מנשה לוין, היה תמיד חכם וחוקר וכותב, לא משנה, הוא היה בקשר מאוד טוב עם הרב קוק, אז כותב לו כמה דברים, לא חשוב, ואז הוא אומר, ואשר תציג למשל את הספרות האירופאית, בדייקניותה וברורה, במה שנוגע לעצמי, אוכל להודות שאינני בא לסגנון של הסברה כראוי. כלומר, משמע מתוך הדברים, מה הוא אמר לו, היהודי הזה? אמר לו, תשמע, בספרות האירופאית, הסופרים שם, הם כותבים איך צורה מובנת או לא מובנת? מובנת, בדייקיותה וברורה. הם כותבים דברים מאוד כאלה, מסודרים, מובנים, במילים אחרות, אז למה אתה לא, למה אתה לא כותב גם ככה? אתה כותב, אתה, וואו, לוקח אותנו למקומות, אנחנו, קשה לנו להבין אותך. אז הרב קוק אומר לו, כשמה שנוגע לעצמי, אני לא כזה, אני לא כזה יודע להסביר טוב, זה נראה קצת כאילו, מה, אז מה זאת אומרת, אתה לא יודע להסביר טוב? אז תלמד להסביר טוב. מה זאת אומרת? אחד אומר, שמע, אני לא כזה. מה זאת אומרת לא כזה? מה? אז תעבוד על עצמך, תהיה כזה, מה? זה לא, אתה
מה אחר, אז אנחנו צריכים להבין.
או, רגע, יפה. אז כאילו, אני רק אומר, אתה יודע, זה לא נתון, אני לא כזה, אז זהו. אבל פה עכשיו הוא אומר דבר מאוד מעניין, שהוא מסביר באמת את העומק של העניין, ויש לו גם משמעות גדולה מבחינתנו, עוד לפני שאנחנו מתחילים להיכנס ככה לתוך כל מיני נושאים במשנה של הרב קוק. הרב קוק אומר לו, נקרא כמה שורות ככה מהזה, אומר, בכללות אומר שאינני מקנה בבעלי הגילוי שהם מבטאים את הכל בבירור. בהרבה מקומות ישנם עניינים גדולים כאלה שרק אם נמעך אותם, אם נטשטט את צורתם, עד שיהיו כל כך קטנים, כמו שקטנו הדיבור שלנו לעומת המחשבה, אז אנו יכולים לבטאם בבירור. אבל כל זמן שנחדור אל פנימיות הנשמה, שבתוך הדברים, ונשתוקק לעניינים בעצם גובהם, בשום אופן לא נוכל לברר את הכל. זאת אומרת, הרב קוק דבר מאוד מעניין, אני לא מקנה בבעלי הגילוי. מה זאת אומרת בעלי הגילוי? בעלי הגילוי זה אלה שאתה קורא את הדברים שלהם, ואתה מבין הכל ככה ישר, אתה מכה ראשונה, מקסימום מכה שנייה, אתה מבין מה הם אמרו לך. לכאורה זה נראה טוב, וואו, תראה איזה יופי, זה הביא לך כזה דבר מובן, ישר אתה קורא, מבין. הרב קוק, אני לא כך מקנה, למה אני לא כך מקנה בהם? כי אם הם מצליחים להגיד את כל הדברים שלהם בכזה, בצורה כל כך ברורה, זה קצת חשוד, מה? מה עוד יכול להיות? מה זה אומר עליהם?
שהם לא עמוקים.
לא עמוקים.
בסיסיים.
מה?
בסיסיים.
בסיסיים. זה קצת אולי קצת מוגזם לומר שטחיים. זאת אומרת, אומר לנו הרב קוק ככה, תראו. אומר לנו הרב קוק ככה, תראו. כשאתה, יש לך בראש דברים מאוד גדולים, מאוד עמוקים, מאוד גבוהים, אז הוא נותן דוגמה. נסו, כל אחד יכול לנסות לחשוב עם עצמו על משהו. נגיד, יש לך איזו מחשבה, בא לך פתאום איזו מחשבה עמוקה כזאת על איזה משהו, ממש ככה, איזה משהו כזה שאתה גם מרגיש אותו מבפנים, ככה מהנשמה והשכל ככה וכו', ואז אתה צריך לומר אותו במילים. האם אתה מצליח במילים לומר את כל מה שהיה לך במחשבה? לא תצליח. למה? כי זה הטבע של הדברים. שמה? שהמחשבה היא מאוד מאוד גדולה. היא מאוד מאוד רחבה. אתה יכול בו זמנית לחשוב על הרבה דברים, אתה יכול גם לדמיין אותם, אתה יכול דברים מאוד עמוקים וכו' וכו'. עכשיו, אתה בא, אתה רוצה להסביר את זה למישהו, כן? אתה רוצה להגיד את זה במילים. בסוף המילים הם אתה צריך איכשהו להוריד את זה ולהגדיר את זה בכמה משפטים. אתה לא יכול גם להעריך יותר מדי וגם אתה צריך. ואז מה קורה? אתה מרגיש שקצת הורדת את הדברים מהגובה שלהם לתוך המילים, מה שנכנס לך. אבל, ואז מרגישים את זה בדיבור. זאת אומרת, מרגישים בדיבור שאמרת וניסית והסברת, אבל כאילו לא הכל מובן. למה לא הכל מובן? כי באמת מה שיש לך להגיד זה הרבה יותר גדול והרבה יותר עמוק ממה שיכולת לבטא, וזה בדיבור. קל וחומר בכתיבה. כתיבה היא עוד יותר כאילו מצומצמת מהדיבור. בדיבור אתה עוד עם הידיים והרגליים, ואתה כזה עם התנועות של הפה. ואתה מסביר, ואז אתה חוזר, ואתה אומר, לא, אבל בוא, אני אסביר עוד פעם. בסוף אתה כותב, אתה יכול עכשיו למרוח פה כל שנייה, לחזור אחורה. אתה צריך לכתוב, אתה צריך לחשוב שיהיה. אומר הרב קוק, כאילו בענווה, כן, הוא לא זה, אבל הוא אומר, כאילו, אם אתה רואה אותי לא מסביר כראוי, זה בגלל שאני לא מצליח, אני לא יכול להוריד דברים כאלה עמוקים שיש לי במחשבה שלי ובנשמה שלי לתוך המילים המצומצמות. זה בסוף, כמה שאני מנסה להוריד, זה בסוף. יש סיפור מאוד יפה אתם זוכרים אתכם שבוע שעבר שרוב הסיפורים זה מהרב נריה. הרב נריה, סדרה של ספרים, שהמכנה המשותף שלהם זה הראייה. בסדר? שיחות הראייה, שדה הראייה, קיצור, אז יש, ראיתי שם פעם סיפור כזה, שהרב קוק ביפו היה, הוא הקים שם תלמוד תורה. יש לכם שני סיפורים, אספר לכם, שיכולים קצת להמחיש את העניין הזה. סיפור אחד, היה חיפשו מלמד לתלמוד תורה. אתם יודעים, לא יודע, כיתה, לא יודע, ג' ד' באו לרב קוק, הפרנסי הקהל, המנהל הבית ספר וזה, אמר לו, תשמע, באו לי שני מועמדים. אחד, הוא פחות יודע, הוא פחות מלא, הוא פחות זה, אבל הוא, יש לו מה שנקרא דידקטיקה, חבל הזמן, כן? הוא כאילו יודע להסביר מאוד יפה וזה. אחד אחר, שני, הוא ממש מאוד מאוד גדול, יודע המון, הוא ממש מלא בזה, אבל הדידקטיה שלו קצת פחות, הוא פחות כזה, אתם יודעים, לא יודע, חריזמטי ויודע ככה, כן, יודע, פחות ביד עצמו. איזה מהם לבחור? היום בדור שלנו, אם יבוא כזה למנהל בית ספר, נראה לי את מי הוא ייקח. כנראה יודע את ההוא שזה להביא את עצמו. אבל,
זה שאלה. זה ילדים, זה לא משנה כמה חומר יש להם בראש לרב. אם הוא יודע להעביר
אותו. יפה, אז זה שאלה, פה עכשיו אתה נוגע, איתי, בשאלה מאוד מאוד מעניינת. קודם כל, התשובה של הרב קוק הייתה לקחת את ההוא שמלא מבפנים, גם אם הוא לא...
אנשים קשה להתרכז, תאמין.
כן, לא, אני מסכים לכל מילה שתגידו פה, כי זה מתבקש היום כל הדברים האלה, אבל מה אני בכל זאת רוצה לומר? אז ברור שאי אפשר ללמוד ממקום למקום, ושם לא יודע בדיוק מה היה האופי של התלמוד תורה הזה ביפו, ומי היו הילדים שלמדו שם, ומה בדיוק היה. אבל מה כן אני לפחות קיבלתי מהסיפור הזה, אתם יודעים, כשאתם קוראים סיפורים, סיפור זה לא כזה ליהנות באותו רגע, זה כיף, כאילו סתם לקרוא סיפור, לשמוע סיפור, לקרוא סיפור, זה נעים, זה נחמד, זה מעניין. אבל אם אתה אדם שגם כמובן רוצה להתמלא בכל מיני תכנים ומשמעויות וכדומה, אז אתה גם מנסה לקחת מסיפורים כל מיני איזה. אני חושב פעם שעה שראיתי את הסיפור הזה, אמרתי, וואו, מעניין. למה מעניין? כי זה נוגע לשאלה, מי משפיע עליך יותר? זאת אומרת, האם משפיע עליך המורה הזה, צורך העניין, שהוא ממש דידקטיקן גדול, אבל בפנים הוא לא כזה מלא. אולי אני אוסיף אפילו עוד משהו, אולי בכלל כל האישיות, כל האישיות שלו, כל הגודל של האישיות שלו הוא פחות גדול, אבל הוא יודע לזה, מול אדם אחר ש... וואו, יש לו איזה מין נוכחות כזאת, איזה מין אצילות כזאת, כן? איזה מין דוגמה אישית כזאת, איזה משהו מאוד עוצמתי, ואפילו שמבחינת התוכן עצמו הוא לא כל כך יודע להעביר לך אותו אחי זה, אבל עוד, הוא משאיר לך איזה רושם. כאילו, אתה מרגיש, אתה נפגש עם מה? עם איזה עוצמה. אתה מרגיש שעומד מולך משהו גדול. שאלה מעניינת. אתה אומר, רגע, אז מה, האם הכל, היום העולם שלנו המון המון בנוי על חיצוניות. נורא נורא בנוי על זה שאיך אתה נראה ואיך אתה נשמע ואתם יודעים, הכל זה, וזה קצת בעיה. כי בסוף העולם שלנו הוא לא מתחיל מהחיצוניות. הוא לא מתחיל מאיך אתה נראה ואיך אתה נשמע וכמה יפה אתה יודע לעשות דבר כזה או אחר. השאלה היא, מי אתה? מי אתה מבפנים? זה לא רק ידע, כן? זה לא הסיפור של הידע. אלא באמת בואו נעזוב עכשיו את הסיפור הזה הספציפי, אלא ניקח את זה קצת יותר גדול. אז הרב קוק אומר, אני לא כך מקנה בבעלי הגילוי, כי אם הם כאלה שאומרים את הדברים והכל כזה מובן, יכול להיות שלא היה להם כל כך הרבה מה להגיד, ולכן את מה שיש להם להגיד הם בקלות אמרו, כי זה מה שיש להם. אבל אם אתה פוגש מישהו שאתה פחות מבין את מה שהוא אומר, אז אולי זה סימן, וואלה, אני נפגש פה עכשיו עם משהו גדול, וזה כל כך גדול שאני לא כל כך מצליח... מרחתי כבר קודם, אז לכן אני ברצף שוטה. אז כאילו לא שכחתי לברך. זה יכול לקרות גם, אבל... אז הסיפור השני, תכף אני אחזור לזה, אבל עוד סיפור מעניין. הרב קוק ביקשו ממנו הרבה לכתוב לעיתונים. אבל תגידו, מה זה לעיתונים? מה הוא איזה כותב במוצץ של מקור ראשון? לא. ביקשו ממנו מאמרים כאילו של רב בנושאים... הרב קוק הסכים, ואתם יכולים לראות בספרים, אתם יכולים לראות שלפעמים כתוב שזה מאמר שנשלח לעיתון החבצלת, עיתון, היו כמה עיתונים שהיו בזמנם. כל פנים, פעם אחת עיתון ביקש מהרב קוק, הרב קוק כתב לו מאמר. החזירו לו את המאמר, אמרו לו, כל הכבוד הרב, אבל אף אחד לא יבין את זה. בבקשה, תכתוב בצורה כזאת שהקוראים, שנקרא, יבינו. טוב, הלכתי, כן. נחזיר להם. שלחו לו עוד פעם. מה אמרו לו עוד פעם? תשמע, עדיין, ניסית וזה, אבל עדיין, לא... פעם שנייה או השלישית, אני כבר לא זוכר, הוא אמר להם, תקשיבו, עד כאן. מתאים לכם, אתם לא רוצים, זהו. ושם הוא אומר משהו כמו, לרדת יותר מזה, אני פשוט לא יכול. אני לא יכול. גם אם אני ארצה, ואני מבין שצריך שאנשים יקראו את זה ויבינו את זה, אני לא יכול יותר מזה. למה? כאילו יש איזשהו שלב, אני מרגיש שאני כבר כאילו, זהו, זה כבר לא אני. אני לא יכול. כי הרעיון שאני אומר הוא כל כך גדול, שאני, כמה שאני אנסה להוריד אותו, בסוף, עד כאן, לא זוכר כבר מה היה הסוף. התפיסו, לא התפיסו, נראה לי שכן. לכל פנים, נחזור אם כן לנושא שלנו. אם כן, אומר הרב קוק, שגם אם אנחנו נסתכל בגדולי ישראל, אז אנחנו נראה דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהשתוו בו הזוהר והרמב״ם במורה נבוכים. הזוהר שיא העניין של הפנימיות של התורה, נשמת התורה, הרמב״ם שיא השכל והפילוסופיה וכל זה. ואומר הרב קוק, לא נרצה לחלוק על הכוונה האלוהית ששמה את הדברים, זה ביטוי מהרמב״ם, ששמה את הדברים הנשגבים עלומים בטבע, או ביטוי מהזוהר, אלמה דמתקיימה ברזה. בהכרה זו של הכרח המצפון, כלומר, של ההכרח להצפין את מה? את הדברים העמוקים, נשתוו הזוהר והמורה נבוכים. ולפעמים תכופות מאוד נוכל להרגיש, שימו לב למשפט הבא, שמי שבא לגלות את הכל, נותן לנו תעודה נאמנה על עניות רוחו פנימה. מי שאתה מרגיש שהכל כזה מובן, אתה מרגיש כבר שאולי בפנים אין לו הרבה, ולכן מה שיש לו, הוא כותב בצורה מאוד מסודרת. עוד דוגמה אחת, מעניינת בנושא הזה, דוגמה שמביא רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר רביעי. הוא דן שם על ההבדל בין הפילוסופיה לבין הנבואה. שואל אותו מלך כוזר, כן? אתם יודעים שכוזרי זה כאילו, כן? מלך כוזר, שזה כאילו מלך כוזר, שואל את החבר היהודי ואומר לו, תגיד, למה הנביאים שלכם, זו שאלה שמאוד מזכירה את השאלה פה לרב קוק, למה הנביאים שלכם כותבים דברים בצורה נורא נורא, זוכרים את הבגרות בתנ"ך? לא יודע אם היה שם איך קוראים לזה? במיקוד? איך קוראים לזה? היה גם כל מיני ישעיהו, ירמיהו, כל מיני כאלה. וואלה, זה לא, לא, לא פשוט, כן? הוא עובר איתך מנושא, אתה צריך להבין עכשיו מה קורה. לעומת זאת, הפילוסופים, אתה קורא את הפילוסופים, את אריסטו, את כל זה, וואלה, הכל כזה מאוד מסודר, תפיסה על האדם, 1, 2, 3, על השכל של האדם, 3, 4, 5, על העולם, 5, 6, 7, על החיים, הכל מסודר וכתוב בצורה, שואל המלך חבר, החבר, המלך כוזר, שואל את החבר, אומר, תגיד, למה הנביאים שלכם לא כותבים כזה יפה כמו פילוסופים? אומר לו החבר, תקשיב, פילוסופים, כל מה שיש להם זה מהשכל שלהם. שכל של האדם הוא מוגבל. אדם יכול להבין, לחשוב על דברים, להבין אותם, ואז גם לכתוב אותם בצורה מאוד מסודרת. אבל מה קורה עם הנבואה? מה זה הנבואה? איפה זה מגיע? נבואה, איפה היא מגיעה? מגיעה מהשם. מגיעה לנביא. הנביא עושה איזושהי עבודה עם עצמו, עבודה של איזשהו ככה, איזה זיכוך מסוים, איזו התעלות מסוימת, ואז פתאום הוא רואה את המראה האלוקי, והמראה האלוקי הוא מה שנקרא אסוציאטיבי, כן? אז הוא רואה, מקל שקד אני רואה, ופניו כפני צפון, וזה לשם. ועכשיו כל הדברים האלה הם מראות אלוקיים, שהמראות האלה אומרות לו כל מיני דברים שהוא צריך גם לומר אותם לעם ישראל. עכשיו תגידו, יכול בסוף לבוא ולהפוך את זה לאלף, שתיים, שלוש, כזה, מסודר? אי אפשר. אי אפשר, לא בגלל שהוא נמוך הנביא, אלא בגלל שהוא כל כך גבוה, גם אם הוא רוצה להוריד את הדברים לעם ישראל, והוא צריך להוריד את הדברים לעם ישראל, והוא רוצה להביא את הדברים לעם ישראל, אבל עדיין הגודל של הדברים שהוא ראה, הוא כזה שבסוף הוא צריך להעביר לך את החוויה הזאת של מה שהוא ראה. ומה זה דורש מאיתנו? הקוראים. מה? עוד? בדיוק. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו פה, כאילו, יש לך בעצם שתי אפשרויות. או שהכל כאילו ירד אליך, ומה שנקרא היום להנגיש ולקרב וכל זה, וזה דבר חשוב, כן, לא, אנחנו לא, ודאי לא מזלזלים בדבר הזה, וזה דבר שהוא, יש לו משמעות מאוד עצומה, או שאתה תעלה אליו. אגב, זה דיון שיש אותו בהרבה הרבה דברים. לגמרי, זאת אומרת, זה לא כזה חד משמעי ושחור ולבן. יכול להגיד לכם שאפילו בישיבה, יש לנו הרבה פעמים את ההתלבטות הזאת, בכל השנים, עם כל הבחורים, ובטח איתכם עם שיעור א'. כי מצד אחד, אתה רוצה להנגיש, אתה רוצה לחבר, אתה רוצה לקרב, אתה רוצה שבאמת תמיד מגיע, יכול להיות שהוא עדיין לא נמצא בתוך העולם הזה של תורה, של ישיבה, של לימוד, של לא יודע מה, של גמרא, של זה, אז אתה רוצה לקרב, אתה רוצה לחבר אותו, אתה רוצה לעזור לו. מצד שני, צריך להיזהר ממה? שאתה לא, כאילו, אתה לא רוצה להוריד את הדברים יותר מדי, אתה רוצה כל הזמן לרומם, אתה רוצה להגיד לו, תשמע, באת לישיבה, נכון, כרגע אתה עדיין, יש דברים שהם קצת רחוקים ממך, אבל תדע, יש פה גודל, יש פה עוצמה, יש פה תורה ענקית, ואתה יכול ללמוד אותה, ואתה יכול להגיע אליה, והנה חבר בא לפה לפני שנה, או שנתיים, או שלוש, או ארבע, או עשר, ותראה איפה הוא היום, הגיע בדיוק כמוך. מה הוא עשה? הוא עשה עבודה. מה העבודה שהוא עשה? בדיוק הדברים שאמרתם עכשיו. הוא עלה. הוא עלה לגובה, הוא ירד לעומק, הוא נכנס, הוא ניסה להבין איפה הרב קוק היה. אז יש פה תהליך, יש פה תהליך שלוקח זמן, זה לא דברים של יום אחד. אבל הרב קוק אומר, אני לא מקנה, ויותר מזה הוא אומר, ילכו נא דברינו בהדרגה, כשמתקשרת הנשמה לחוש מאליה מרמזים דקים את העצור בתחיותם של דברים, של מעשים, ושל מאמרים, אז אותו הכישרון מתהפך בקרבה לכוח של חיים. לא של השכלה באלמה. כלומר, אומר הרב קוק, מה שאני בעצם משדר בכתיבה שלי, אני בעצם אומר לאנשים, אני אומר, תתרוממו, תעלו, תעמיקו, תפתחו, אגב, זה לא רק את השכל, תפתחו את האישיות שלכם. תפתחו את המקום הרוחני שלכם. אתם לאט לאט בסוף, אתם תתחילו פתאום להרגיש דברים שהרב קוק הרגיש. לחשוב מחשבות שהרב קוק חשב. תגיד, מה, אני יחשוב מחשבות שהרב קוק חשב? תגיד, אתה נורמלי? אתה נראה לך שאתה בסדר? אתה נראה... אבל תתפלא. תתפלא שמה קרה. בסדר, היית במקום מסוים, אוקיי, 100%, היית בשלבים ראשוניים של הגדילה שלך בחיים, של עומק המחשבה שלך, לא חשבת עד היום, אולי, יש כאלה שכן, אבל נגיד, לא חשבת עד היום בעומק על העולם, לא חשבתי בעומק על החיים, לא חשבתי בעומק על עצמי, עוד לא חשבתי בעומק מה זה עם ישראל, ומה זה התורה, ומה זה ארץ ישראל, ומה זה המצוות, ומה זה הרבה דברים. אבל בעצם כשאני אתחיל לחשוב על הדברים האלה, וכשאני אתחיל ללמוד, ואני לא אדם טיפש, אני עשיתי כל מיני יחידות וכל מיני מקצועות, אני סתם, אני אדם שמבין עניין, אני אדם שיש לו ראש על הכתפיים. אחד יש לו ראש כזה, אחד יש לו, כל אחד יש לו את הראש שלו, עם הסגנון שלו, עם הכישרונות שלו, אבל יש לכולנו לא רק ראש על הכתפיים, יש לנו נשמה בפנים, יש לנו לב, מאוד מאוד גדול. אומר הרב קוק, הכתיבה שלי היא תקרא לכם קריאה להתרומם. היא תקרא לכם קריאה להתעלות, ללמוד, לחשוב, להעמיק, לבנות את האישיות שלכם. אתם תראו שלאט לאט, מה שבשיעור א' הייתם קוראים את הרב קוק, היה נראה לכם סינית, לא הבנתם מה הוא רוצה. אחרי שנה, וואו, זה כבר אחרי חצי שנה. זה כבר מתחיל להיות שונה. אחרי שנה זה עוד יותר שונה. אחרי שנתיים, וואו, פתאום ספרים שבכלל לא חשבתי שאני, יש סיכוי שאני בכלל אגע בהם. פתאום פותח גם אותם. וזה כמובן לא רק הרב קוק, אלא זה כמובן יהיה נכון גם על אחרים, זה יהיה נכון על הכוזרי, זה יהיה נכון על המהר"ל, וכן הלאה, על זה הדרך, אבל הרב קוק, באופן מיוחד, באמת, זה מאוד בולט, כאילו, על 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 הדבר הזה, ו ועדיין הוא כותב גם פה וגם במקומות אחרים שבהחלט צריך לעשות מאמץ גדול כדי להסביר כמה שיותר טוב, כדי בכל זאת לכתוב כמה שיותר ברור, והוא אומר שהוא כן התאמץ לעשות את זה, אחרי כל המאמץ שהוא עשה, כמו שאמרנו גם באותו מאמר לאותו עיתון, כנראה היה איזשהו גבול ששם העומק הרוחני שלו לא היה יכול להגיע, לרדת למקום הזה. ומבחינתנו, אם נאמר לסיום, לקראת המסע שאנחנו בעזרת השם הולכים לעשות ביחד, אנחנו פשוט ניקח לפי נושאים, נראה דברים של הרב קוק, איך הוא תופס את התשובה, איך הוא תופס את הגאולה, איך הוא תופס את התורה, איך הוא תופס את הארץ. כל דבר כזה אנחנו נטעם מספר פסקאות, מספר דברים, וזה יהיה בבחינת, מדי פעם יהיה אולי, אני בשלב הראשון עם פחות מקורות, פחות דברים, יכול להיות שבהמשך כן נצלם מדי פעם משהו כדי ממש לקרוא את הדברים בפנים, והעיקר נתחיל באמת ככה להרגיל את עצמנו לעומק, לגובה, ואז עם הזמן, בעזרת השם, הדברים העמוקים והנפלאים באמת של הרב קוק, שהוא נגע באמת בכל כך הרבה נושאים, ובכזאת עוצמה ובכזה עומק שהוא רלוונטי עד היום ועוד הרבה שנים קדימה, בגלל הראייה העמוקה והגבוהה של הדברים, ומאוד נוגע גם אלינו כאנשים פרטיים וגם לדור, לתקופה שלנו, ולכן כדאי לעשות את המאמץ, ככה אני בכל אופן ממליץ, לעשות את המאמץ הגדול לבנות עצמנו בצורה כזאת שבאמת נוכל להבין את הרב קוק בצורה חופשית, וזה לא יהיה משהו כזה שנרתעים ממנו, אלא מרגישים שאפשר ללמוד את כתביו. משהו לשאול?